Здравствуйте, дорогие друзья.
Шалом, хаверим якарим. Шиур виртуали шел йом ришон. Карагил доктор Михаил Лайтман баулпан. Михаил Синилевич, Борис Белоцерковский ве Симеон Винакур. Марцим лехохмат הקבלה. אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת כמה שעות לפני השידור בלייב. כי יש לנו ערב חג היום. ראש השנה, אדם הראשון נולד לפני 5,777 שנה, אחרי זה נדבר מי נולד, מתי נולד, בינתיים הנושא, האקטואליות של המדע העתיקה, שלחתם הרבה שאלות שנשאל אותן לדוקטור מיכאל לייטמן, ונתחיל. אולי קצת נדבר על החג של היום? רב, החג הזה כבר דיברנו עליו הרבה פעמים, דיברנו שעם ישראל זה לא עם, זה אספסוף, ממש. מהרבה עמים, מבבל העתיקה, שהתאחדו סביב איזו מטריה אידיאולוגית אחת, ואהבת לרעך כמוך, בשביל להידמות בסופו של דבר למערכת הנכונה של ההנהגה. של הטבע שלנו, של עולמנו. וכך להתחיל להרגיש את עצמך אפילו יותר גבוה מהעולם הזה, השבור. ובייחוד להתחיל להרגיש את הכוח הכללי, את הכוח העליון, הבורא, מה שנקרא. איך כל זה התגלה בעולמנו? לפני 5,777 שנה, על ידי אדם אחד שקראו לו לא במקרה אדם. בכלל, אין שום דבר מקרי בטבע, אבל אנחנו נדבר על זה אולי פעם אחרת. קראו לו אדם, המילה דומה. הוא דומה לכוח הכללי הזה, כי הייתה לו משיכה להשיג את ההנהגה הכללית של הטבע, והוא דווקא בלחץ הפנימי הזה שלו הצליח לעבור דרך כל המחסומים של הטבע האגואיסטי של עצמו ולהבין מהי המערכת הזאת ש עומדת בבסיס העולם, מערכת שקושרת את כל חלקי העולם שלנו יחד ושולטת בהם במערכת אחת. ומה שהוא גילה, הוא גילה בתוך עצמו. דיברנו כבר על השגת המציאות, שזה מתגלה בתוך האדם. ולכן המערכת הזאת שהוא גילה, הוא קרא לה אדם. לפי שמו. וראשון, כיוון שהוא היה הראשון. אז זה מה שהוא עשה. מאז יש לנו את הגילוי שלו, וכל שאר התלמידים שלו שבאים אחריו, שמסופר עליהם בתנך. זה לא הבנים שלו, זה הממשיכים שלו. הם עקבו אחריו, הלכו איתו וגילו. גילו אחריו לעומק יותר ויותר את מערכת ההנהגה הזאת של עולמנו וגם ההנהגה שלנו. לכן אנחנו המקובלים נמצאים כבר כמעט 6,000 שנה בחקירה של המערכת ההנהגה העליונה שאדם התחיל, והיום שבו נגלה המערכת הזאת, מערכת ההנהגה הזאת שהוא גילה, זה מה שאנחנו חוגגים, זה ראש השנה. שנה חדשה, מצב חדש, והחל מהרגע הזה והלאה, אנשים התחילו להבין, מקובלים, כן? הם התחילו להבין איך בנוי העולם, מה אנשים בעולמנו צריכים לעשות, למה אנחנו קיימים, לאן מתקדמים, ואיך בכלל להתנהג נכון כדי להגיע למצב של שלמות, נצחיות וכן הלאה. אז חברים יקרים, שנה טובה, שנה רוחנית טובה. כי מזה התחילו לחגוג את כל שאר השנים החדשות שכל האנושות חוגגת. יש לוח שנה של שמש, של ירח או מעורב. זה לא משנה איך סופרים, כל יום אפשר לבחור ולהתחיל ממנו ספירה, כמו גם כל שעה. אפשר להתחיל לספור ממנה, אבל כל זה לא חשוב. מה שחשוב שהגילוי שלו ביסס את ההתחלה של היחס הבריא, טוב לעצמם ולמערכת ההנהגה שמנהיגה אותנו, וכלפי העתיד שלנו, הייעוד שלנו. אפשר לעשות מין אנליזה כזאת, שכמו לפני 100,000 שנה, כשאדם מופיע מהקוף, האדם החושב, וכך גם לפני 5,777 שנה התחילה אבולוציה חדשה, נוצר האדם הרוחני, ככה בגרשיים. זה נכון? באמת, רב, האדם הוציא מעצמו אדם חדש לחלוטין, חילק את עצמו לשני חלקים, חלק אחד אגואיסטי ודאי, שמתפתח בנו כל הזמן, תחת לחץ של הטבע, והחלק השני הוא החלק האלטרואיסטי שאותו אנחנו צריכים לגדל בנו. כמה אנשים היו כאלה במהלך ה-6,000 שנה כמעט? כמה אלפים, מיליונים? כמה כאלה היו? רב, אני חושב שהיו כאלה כמה מיליוני אנשים בכל התקופה הזאת של הזמן? כן, ודאי. אני יכול להגיד רק דבר אחד, שבערך קרוב למיליון איש היו בזמן ארץ ישראל הקדומה אז, והם אז היו קיימים באיזושהי דרגה של גילוי רוחני בתקופות בית המקדש הראשון והשני, וכל זה היה, וזה לא היה רק דור אחד, זה היה התפתחות של הרבה נשמות בגופים, אז אלו היו מיליונים. ואחרי זה כבר במהלך אלפי השנים האלה, 2,000 השנים האלה, כשאנחנו נמצאים במה שנקרא גלות מההשגה הרוחנית, אז גם כן היו אלפים, אלפי בני אדם, היו תקופות שהם היו יותר והיו תקופות שהם היו פחות. הייתה תקופה אחרי הארי, החל מהמאה ה-16 והלאה עד המאה ה-19, משהו כמו 300 שנה, הייתה התלקחות כזאת של התפתחות רוחנית באוקראינה, מולדוויה, רומניה, פולין, ליטא, בלרוס, כל החלק הזה של ההתיישבות של היהודים, והיו שם הרבה מאוד מקובלים. ומה קורה איתם? הם עוברים את התיקון, הם עוברים תיקון, ואיפה הם נמצאים האנשים האלה? נשמות, רב, אלה נשמות, ודאי שקיימות כבר בדרגה שהם השיגו. דרגה שהם השיגו. יש חלק מהנשמות, ובכלל קשה לנו לדבר על זה, כי אנחנו לא מבינים, כי הנשמות גם כן מתחלקות לחלקים, זה לא משהו שלם. עוד חלקים שזקוקים לתיקון בקשר עם האחרים, מגיעים לעזרת האחרים, זה לא משהו כזה שלם, שאני מתקן את עצמי וזהו, מניח את עצמי באיזה קופסה וסיימתי, התחברתי לאיזה מערכת כללית. לא, זה איזה מסה חיה כזאת מתמזגת וכל הזמן מתערבבת של רצונות הדדיים שכל הזמן מתחברים אחד עם השני ומתקנים. אז הנושא שלנו זה האקטואליות של החוכמה העתיקה. בעצם החוכמה הזאת היא היום אקטואלית לאנשים שחיים היום. לא, בכלל, בכל הדרגות, רב. כל מי שגם לא נמצא איתנו בגופים הבהמיים, גם כן משתתף איתם בתיקון הכללי. חלק נמצאים פה בצורה כזאת שמרגישים את עצמם בגוף חי, וחלק שלא מרגיש את עצמו בגוף חי. כמעט כל אדם שהיה קיים בעולם הזה, או אפילו לא הספיק להיוולד, למרות שאין לנו בעולמנו נשמות חדשות. אז הם כולם מרגישים את עצמם קיימים בצורה מסוימת. אז נשאר לנו 222 שנה בשביל שנעבור את האבולוציה של כל בני אדם יגיעו למצב כזה, רב, יגיעו למצב כזה אחרי שהם עוברים את השינוי הארצי הזה, החומרי. זה התאריך? 220 שנה? 22 שנה? כן. אז כיוון שזה הנושא שלנו, האקטואליות של החוכמה העתיקה, אז אנחנו נקפוץ לשאלות שהחבר'ה שואלים. האם יש משהו באוצר הזה של החוכמה, של חוכמת הקבלה, לנכדים שלי, לכל מיני זוגות הצעירים, שמכיוון שהאגו גדל הם בבעיות? ודאי שכן, אנחנו לא צריכים עולמות עליונים, בואו נשתמש בקבלה כלפי העולם שלנו, תראו מה קורה בעולמנו, איך ילדים נלחמים אחד עם השני בארגז החול, החל מהגיל הקטן, ואז בגן ילדים, ואז בבית ספר, זה הרי אימה, זה נורא. הם הולכים לשם כמו לאיזה קרב, מתנגשים אחד עם השני בקרבות אגואיסטיים כאלה, בהאשמות הדדיות, גם בנות, גם בנים, איזה תחרויות של האגו שלהם, מאבק מתמשך. אתם מבינים עד כמה כל זה מגוחך. ואחרי זה המבוגרים, אחרי שכך הם חונכו והיו ניזונים על ידי כל הבוסים שלהם, כל המנהלים שלהם, מדריכים שלהם, תראו מה קורה איתם. הם גם כן מנסים לבנות את הקריירה שלהם רק בשביל לדכא אחרים וכן הלאה, כן? אז ודאי ששום דבר טוב לא יוצא מזה לאף אחד, וכל חיינו זה ממש גיהנום. מאבק מתמשך שאין לנו ממנו כלום. רק האגו שלנו הוא צוחק ונהנה כמה שאנחנו אחד בפני השני, ככה מנסים להתעלות, להתנסות, ליהנות מהעליונות שלנו, ומה נגמר? סתם מתים, נרכבים באדמה וזהו. אז בואו נסתכל באופן רחב יותר ואולי חכם יותר על החיים שלנו וננסה לאזן אותם, לשנות. מה, לא חבל על האנשים שאנחנו מגדלים אותם ומחנכים אותם כך? בשביל מה אנחנו מולידים אותם בכלל? בשביל לרדוף אחרי להראות לכולם, תראו כמה גדול אני? מה, בשביל זה להתקיים? ומזה להרגיש את התענוג מהחיים? לדעתי זה, אנחנו ממש נכנסים לכזה יער אפל, חבל, הולכים לאיבוד, לא נאה לאדם להיות במצב כזה. ותראו מה קורה במסכי טלוויזיה, באינטרנט, מכל המקומות, איזה אגו ענק מנסה להתפרץ, וכמה כל אחד מנסה לדכא את השני, ועמים ככה, ומדינות ככה. העיקר להתייפייף מול האחרים. צריך להגיע לאיזה הכרה סוף סוף. סרגי, אתה צודק, לא צריך להוליד ילדים כבר. ואם לא הוליד, אז לפחות לעשות מהם ילד, בני אדם, שיוכלו ליהנות מהחיים. ולא להיות כל הזמן במצב של מגננה. אז השאלה שלו, איפה חוכמת הקבלה פה? חוכמת הקבלה מגלה איך לעשות את זה. בשביל זה פשוט צריך להשתמש במערכת של הקשרים בין בני אדם. ואז מעל לכל התחיות האגואיסטיות שלנו והסתירות, התנגדויות, נוכל לבנות קשרים של קשרים הדדיים עד לאהבה באמת. נוכל לעשות את זה. אנחנו יכולים להיות למטה פה בינינו, כמו שהטבע עושה אותנו, אגואיסטים, ומעל הדרגה הזאת, מעל הטבע הזה, לבנות את עצמנו בצורה אלטרואיסטית, מקושרים בינינו, וכל זה תלוי רק בחינוך הדור. אם נעשה דור כזה, הוא יהיה מאושר ויהיה חזק. חזק מכולם, האמת. זה יהיה הדור החזק ביותר. אנחנו, לנו, נדמה לנו שאנחנו נהפוך לחלשים, כולם יוכלו להשמיד אותנו, לבלוע. לא, להפך. אהבה זה ההרגשה הכי חזקה בעולם, ואגב, היא, האהבה, היא שנותנת לאנושות ולעם שמממש אותה כוח פנימי עצום. תראו, אנחנו רואים לפי דוגמת אמריקה, לפי איך שהיא מתפתחת, לפי כמה שהיא מפרסמת יותר ויותר את האגו שלה, את ההשוואה. תראו מה קורה לה, היא כמעט מתבטלת ונכנסת למשבר עוד יותר עמוק. ואם אנחנו באמת היינו יכולים לחבר עמים, נניח כמו באירופה, אם הייתה להם הגישה הזאת לאיחוד, אז ודאי שאירופה הייתה יכולה להיות היום יותר חזקה וגבוהה מכל האחרים. בדיוק כמו שאהבת אם לילדה, לילד שלה, זה מה שמפתח לו לגדול ולהתפתח, כך גם בצמחים ובכל דבר. משיכה, כוח טוב, זה כוח שצריך להשתמש בו, זה מה שיוצר צורות חדשות של חומר ושל הכל, כן? וההרס הוא רק חותך והורג ומרחק. אז אנחנו צריכים להכיר בזה, וחוכמת הקבלה מאפשרת לנו להשתמש בכוח החיובי, המחבר הזה של הטבע. חלק מ... הקדמה לטס. כך מתבאר גם טעם הנאמר, שאת אשריך בעולם הזה גם כן. הכוונה שמי שניגל מהאגו וחוקר את תכונת ההשפעה, זוכה לחיים מלאי טעם, עושר וכל טוב שבמחשבת הבריאה, ואדם מקבל טעם בעולם הזה ועוד יותר בעולם הבא. ודאי, חייבים להבין שהמערכת נכונה מורכבת משני כוחות, כוח דוחה וכוח המושך, ועל שני הכוחות האלה כל תמונת הטבע מיוצבת חוץ מאדם. לכן בקשרים בינינו וקשר בין אדם לכל אחד לעצמו ולאנשים אחרים, ובמשפחה קטנה ובקבוצה וגם בעם וגם בעולם, חייבים להשתמש במערכת מאוזנת בשני הכוחות האלה, גם בשלילי וגם בחיובי. זו האקטואליות של החוכמה, זו האקטואליות של חוכמת הקבלה, ובזו גם הייחודיות והכוח שלה, כי אנחנו יכולים להגיע למצב של איזון בכל מערכת. מערכת של זוג נשוי, או קבוצה קטנה בעבודה, בגן, בבית ספר, או בממשלה, או בעולם. מה, אפילו גן ילדים? ודאי, למה מה? אותו מאבק קורה גם שם. אלו שני כוחות שבעל הסולם מתאר במאמר השלום, זה קבלה והשפעה, כן? קשרים בין בני אדם, זה כמה שאני רוצה לקבל ממך, כמה שאני רוצה לתת לך, כן? זה מה שצריך לאזן? רב, אנחנו לא מדברים על השמדת או הרס האגו, אנחנו אומרים שצריך לאזן אותו נכון. ומה האיזון הנכון שלו? כשמתחיל לנבוע הכוח החיובי, אתה מתחיל לראות שבמידה שאתה יכול להשתמש בכוח החיובי, אתה יכול להשתמש גם בשלילי. כוח שלילי יש לך הרבה, וכוח חיובי יש לך קצת. ממש עגלה קטנה. אין איזה נוסחה מדויקת. יש מה שנקרא קו האמצעי. אפשר לצייר את זה. הנה, יש לך קו שמאל, מצד שני יש לך קו ימין, ובאמצע יש לך את החיבור ביניהם. אז הקו שמאל יש לנו המון, כן? קו שמאל יש לך אותו, כי זה האגו שלך, יש לך אותו כמה שאתה רוצה. קו ימין זה האלטרואיזם, לא כמו שנהוג לחנות אותו בעולם שלנו, אלא באמת, תכונת השפעה, כן? כלומר, זה מינוס, הכל מושך לעצמו, וזה כוח פלוס, הכל משפיע מתוך. וזה הקו האמצעי שנבנה דווקא על יחס ואיזון נכון ביניהם. כמו בכל מערכת טכנית, או בגוף שלנו, הכל חייב להיות באיזון. אין את האיזון הזה בחברה האנושית. אבל הקו הימין הזה קיים בנו? לא, קו ימין לא קיים בנו. בשביל זה אנחנו צריכים למשוך את הקו ימין הזה עלינו. למשוך אותו בעזרת אור מקיף, מה שנקרא.
Окружающий свет.
Ор – это свет.
Ор – макиф.
Окружающий, да. Окружающий свет.
То есть, в принципе, в этом вся актуальность этой методики.
Аз зу бецем кола актуалиут шела хохма зот, эх лимшох эта кох азе? Кен?
Вот это самое главное.
Зе ма ша хи хашув, зу а матара. Зе ма ша митасекет бо хохма та кабала?
Еще одно приложение, мы коснулись
от тосефет, אנחנו נגענו ביחסי משפחה. יש קונפליקט עתיק של אבות ובנים, כן? איך קבלה יכולה להיות אקטואלית לפתרון הבעיה הזאת? רב, אבל העניין הוא, מה אתה יכול לתת לילדים? זרקת להם איזה מכשיר, גאדג'ט, ובזה הם מתעסקים, מתחנכים ממנו, וגם מחברים שלהם לכיתה. בקצור, הכל סביב לאותו מה ש... הם מקבלים מהמסך הקטן הזה שלהם, בזה הם מתחנכים, לא אחרת. לכן ודאי אין פה לא אבות ולא בנים. יש פה ארגונים שמשתדלים לפחלץ את הילדים במה שנראה להם טוב, בקיצור למכור להם כל מה ש... הארגונים האלה צריכים למכור, וההורים בכלל לא משתתפים בחינוך הילדים. מי היום משתתף? עוד מעט ההורים אפילו לא יולידו את הילדים. אז אין פה שאלה. כשמתלוננים על הדור החדש, אומרים שהילדים אי אפשר לסבול אותם, לא כמו פעם. ובסוף החתימה של יוונים עתיקים, כן? בקיצור, זה תמיד היה קיים הקונפליקט הזה. זה נכון, אבל היום יש לנו מערכת שלא הייתה ליוונים העתיקים. הם היו עושים את זה בצורה מאוד אגרסיבית, קשה. ולנו יש מערכת. איך אפשר באמת לחנך אותם, לאסוף אותם בקבוצות, לארגן, לתן חינוך נכון. זה לא בעיה. בואו נחזור לשאלות. מצד אחד, ואהבת לרחך כמוך. רב, זאת מטרה. זאת המטרה הרחוקה. ואז היא אומרת, ומצד שני, מה עם ש... שן תחת שן, עין תחת עין, תחת איזה עקרונות יכול להיות הסדר והשלום? לא, ככה האגו פועל, עין תחת עין ושן תחת שן. ככה צריך לפעול עם האגו בשביל לאזן אותו, כי האיזון צריך להיות שווה. פלוס ומינוס צריכים להתחבר דרך הניגוד ביניהם, נכון? אז זה נכון, עין תחת עין, שן תחת שן. אתה חייב לאזן את המערכת. אבל צריך להבין גם מה זה עין תחת עין, שן תחת שן. כלומר, אני צריך לבנות מכוח ימין או מכוח שמאל את אותו הכוח שקיים מהצד הנגדי, לא. כאילו אם יש לי... זה לא אומר שאני צריך לקחת למישהו. אני צריך להגיש כוח הפוך מהכוח המוגש לי. בקיצור, אם יש לי שן מצד שמאל, אני צריך להציג שן מצד ימין, ואז זה קו אמצע. תקראו איך שאנחנו מסבירים את כל הדברים האלה. עוד שאלה. במה אקטואלית הקבלה לנלחמים, אלה שנלחמים על הצדק והטוב, אלה שרואים את ניצחון הרוע? אבל אין טוב וצדק, אין דבר כזה, אין אמת בעולם שלנו, זה אותו אגו רק מהצד השני. אלטרואיזם, שאנחנו מדברים עליו פה, הוא יכול להגיע אלינו רק מהשפעת האור העליון, ולא אחרת. רק תחת ההשפעה של האור העליון. אלה אוהבי האמת חושבים שיש להם, אבל למה הם חושבים שהדעה שלהם זו הדעה הנכונה והיא אלטרואיסטית? אתם יודעים, הכוונות הטובות הן סוללות את הדרך לגיהנום. הם עוד עם האמת שלהם יכולים לרצוח מישהו אחר, כן? ככה זה בדרך כלל. אלה שמגינים על האמת שלהם. לעמוד על המשמר עם נשק ביד, על האמת. איך כל מהפכה קורית. כן, כל מהפכה אוכלת את יוצריה. כי זה גם אותו אגו. זה אותו האגו, ומעולם עוד האנושות לא השתמשה בכל ה... רק אישויות נבדלות, מקובלים, אבל בכללי החברה האנושית מעולם לא השתמשה בכוח החיובי שהיו מקבלים מהכוח העליון. עכשיו אני אשאל שאלה בזהירות, בחתך של הז... זה אומר שאין אמת ביחסים שלנו בין בני אדם בעולם שלנו? אין, בשום מקום, בין אף אחד. אני, אתם יודעים, אני מפרסם מאמרים באנגלית, בכל מיני עיתונים בעולם. עכשיו אני מתחיל לפרסם בניו יורק פוסט, באובזרבר. בוושינגטון פוסט? לא, בניו יורק פוסט. יש יותר קוראים. יש 27 מיליון קוראים בעיתון הזה של האינטרנט של ניו יורק פוסט. כי אף אחד לא קונה מהדורות מודפסות. אז אני נותן רעיונות בשישה, שבעה עיתונים כאלה. אני כבר לא מדבר על התרגומים לאיטלקית, גרמנית. מה אני רוצה להגיד? כל העיתונים האלה שונים מאוד. ובכל העיתונים אגו מופרז מוחלט. וכולם על כולם... ברור בצורת הפוליטיקלי קורקט, אבל קורקט, אבל עדיין זה רק אגו צרוף. לכן כשאני כותב שם, אז ודאי יוצא שאני כותב דברים מנוגדים לכל המקורות האלה. אז צריך להשתדל להגיע למצב שבו אנחנו כן נוכל להסביר בצורה ברורה ו... שיש לנו כזאת שיטת השפעה על החברה האנושית שמסוגלת להביא את החברה לאיזון, זה הכי חשוב. זה לא משמיד את האויב, כי אין אויב, יש רק כוחות לא מאוזנים שזקוקים לאיזון, ואז הם יעבדו בזוג אחד עם השני, כמו שקורה בטבע.
Вопрос Николай из Санкт-Петербурга.
שאלה מפיטר. אני חקרתי את העולם על עצמי, וכשאני הכרתי את חוכמת הקבלה הבנתי שהחוכמה הזאת הייתה קיימת תמיד, רק היא לא התגלתה בי עד רגע מסוים. אתה חושב שהייתי צריך את השיעור הזה במהלך 30 שנה בחיי? אפשר, לא יכולתי לחסור זמן ולהגיע לחוכמה הזאת מוקדם יותר? רב, לא, זו באמת שאלה טובה מאוד ורצינית. אנשים לפעמים מגיעים לחוכמת הקבלה בגיל 50 ו-60, ונדמה להם שזהו, מאוחר מדי, הכל כבר נגמר, למה אני צריך את זה עכשיו? הם לא מבינים שכל זה לא תלוי בנו. זה תלוי בשורש נשמה של כל אדם. מתי מתגלה לו חוכמת הקבלה? באיזה מצב דווקא? למה הוא נולד דווקא בחברה כזאת? בנטיות כאלה, כישורים, באיזה סביבה תרבותית ולשונית הוא נולד? כל זה לא סתם. לכן צריך לקבל את כל זה כנתון, וכל מה שבא אחרי זה, הכל תלוי באדם. ואם האדם יממש את עצמו באופן רציונלי, הוא בוודאי יממש את הייעוד שלו, וישיג את כל החלל של העולם העליון, של מערכת ההנהגה, וייכנס לדרגה באמת של עושר ושל עצמאות וכן הלאה. כל זה באמת ניתן. רק צריך לממש נכון את עצמך מאותו רגע שבה קיבלת את האפשרות. עוד שאלה, אם חוכמת הקבלה זה החוכמה היחידה הנכונה, חוץ מהתחושה שבלב שלי, יש לי עוד איזה מבחן? לא יספיק לי כל החיים לבדוק את כל אלפי התורות שכל אחד חושב שהוא הצודק. זה נכון, אתה יכול לבדוק איך שבא לך. העיקר אתה צריך להבין מאיפה זה בא. אין פה אמונה, אתה לא צריך אמונה עיוורת בכלום, אתה לא צריך להאמין באף אחד, אתה רק בעצמך צריך לעבוד על המקורות, ולי נראה שאנחנו עשינו בזה עבודה גדולה כבר, ואם עוד לא, אז אנחנו נעזור גם בהמשך. יש קורסים וכל מיני, הרי יצרנו הרבה שיטות הדרכה גם ברוסית,
наших товарищей
רוב החברים שלנו בכל הכלי העולמי הם דוברי רוסית, והם בשמחה יתמכו ויעזרו. אני לא אומר על זה שאתם צריכים לעזוב את הכל, פשוט אתה צריך בשכל ישר, בלי להאמין בשום דבר, לגשת למחקר איך אני פותר את בעיית החיים שלי, איזה כוחות משפיעים עליי, איך אני יכול להשתמש בכוחות האלה בשביל לגלות לעצמי את מערכת הכללית של הבריאה בחיים האלה, בתקופת החיים האלה, בלי עולם הבא. עוד שאלה, חשוב לי שתענה לשאלה שלי, מיכאל היקר. אני יודע מה זה דיכאון, אני יודע כמה קשה לצאת מדיכאון. בני נוער וזקנים סובלים מזה היום, זה נחשב למחלה פסיכיאטרית. יש פתרון אלטרנטיבי בקבלה לדיכאון? פתרון ישנו, אבל מה זאת אומרת פתרון אלטרנטיבי? דיכאון זה הרצונות הלא מסופקים שלנו, נכון? חוץ מרצונות אין לאדם כלום. אם הרצונות האלה מתמלאים, האדם מרגיש שמחה. אם הרצונות האלה לא מתמלאים, או חלקית, או איכשהו, תלוי באיזה צורה, תלוי באיזה מידה הרצונות האלה, לפי זה האדם מרגיש מצב לא מסופק, בינוני כזה, פרווה, מצב שהתרגלנו אליו, אנחנו מדכים את זה, אנחנו רואים סרטים, ספורט, בירה או סמים, כדורים וכן הלאה. ככה אנחנו שומרים על עצמנו צפים. לפעמים אנחנו מרגישים דיכאון בצורת ריקנות נוראית, שחורה, ענקית, כשגם היום אין שום תענוג וגם לפנים אין שום תענוג, ואז זה באמת סוף. בדרך כלל האדם איכשהו חי מהעתיד, הוא מראש מכין את עצמו, אני אסע לחופשה, לדייג עם החבר'ה לכדורגל, או נשים, או עוד איזה סוגים של בילוי. במה כבר עוסק האדם הרגיל? זה אוכל, זה מין, זה משפחה, עושר, כבוד, מושכלות, כן הלאה, כן? כל מיני בילויים. למה המצאנו את זה בעולם שלנו? בשביל קצת לשכוח, ואיכשהו למשוך את הקיום שלנו כל עוד אנחנו חיים ולא מתים. אם כל זה נבלע בחושך, אז זה כבר באמת דיכאון רציני, והאדם מוכן למות. כך גם נאמר, טוב לי מותי מחיי. אז כשאדם מתחיל להרגיש מצבים דיכאוניים כאלה, הוא אז שואל על טעם החיים. מה באמת בעולמנו, בחיינו, אין שום טעם? ומצבים כאלה מביאים את האדם לחוכמת הקבלה. אז בלי דיכאון להגיע לחוכמת הקבלה, האמת אי אפשר. כי זו שאלה על הטעם. למה? למה אני קיים? אם יש לי טעם, לישון פה איפשהו, לאכול, לנסוע קצת, ליהנות מזה ומזה ומזה, אז אני לא שואל על הטעם, כי כבר יש לי טעם, למרות שהוא בהמי בלבד. אבל אם אין טעם, אז אני מגיע לחוכמת הקבלה. ולכן השאלה הראשונה שחוכמת הקבלה מציגה מכביכול האדם ששואל, שבא לחוכמה הזאת, הוא שואל על הטעם. הוא שואל על המילוי של החיים האלה. מה הטעם שאני אוכל לטעום בחיים? ואין לו את הטעם, ודווקא זה מה שמפתח אותו. כי הרי כל ההתפתחות שלנו כולה באה רק מתוך הלחץ של האיסורים, של הרצונות להבין משהו, להשיג מתוך חוסר. מה שבאמת חסר זה טעם החיים. אחרי כל הגילויים האפשריים, אחרי כל מה שבנינו ועשינו על כדור הארץ הזה, באה השאלה למה, למה, מה הטעם בכל זה? וזה מה שבסופו של דבר אמור להביא אותנו באמת לגילוי הטעם האמיתי שבחיים, שהעולם שלנו בעצם הוא טרמפולין הקטנה, שממנו אנחנו צריכים לדחוף את עצמנו ולהתעלות לממד הבא. והוא פה, בעולם שלנו. אנחנו נכנסים למימד הזה בתוך הגוף שלנו, עם המשפחה שלנו והעבודה בעולמנו, מתחילים במקביל להכיר את העולם העליון. זה הטעם. אז זו בעצם עזרה שהמערכת דוחפת את האדם, כן, על ידי רב. ודאי, בלי זה לא הייתי יודע מה קורה בכלל. לכן האגו שלנו נקרא עזר כנגדו, כנגדך. כי דווקא האגו המרוקן הזה הוא שדוחף אותך בכיוון הנכון. הייתי רוצה להביא ציטוט של בעל הסולם, שהוא אומר באות ב' בהקדמה לתעס. אם אנחנו נחפש את התשובה לשאלה הידועה על הכל, בטוח אני שכל הבעיות ייעלמו. וכשתסתכל אליהן, תראה שאינן. מדובר על השאלה שנשאלת על ידי כולם, מה טעם בחיינו? ששנות החיים האלה עולים לנו כל כך ביוקר, שבאדם אנחנו סובלים מיסורים כה רבים, בשביל רק למות? אז איך ליהנות מכל זה? או למי אני מענה? זו השאלה. והאמת שכל חוכמי הדורות כבר דנו בזה, ובדור שלנו אפילו כבר אף אחד לא רוצה לדבר על זה. ולמרות שאף אחד לא ענה על השאלה הזאת, השאלה הזאת נשארת בעודה מרירה ונוראית, ומשפילה אותנו עד לאפר. עד שכל אחד מאיתנו מוצא את התחבולה הידועה, להתמסר לזרמי החיים ולשכוח. ודאי, להשכיח את עצמו. אז שאלה בהמשך. באחת ההרצאות שלך ששמעתי ביוטיוב, אמרת שכל הרצונות באים מהבורא, ואנחנו לא בונים אותם בעצמנו. אז למה הבורא שונא אותי כל כך, וכמה זה יימשך? אני כבר בת 49, ואני עוד לא חייתי, ואני כבר לא רוצה וכבר לא יכולה. יופי, זה נהדר. עכשיו יש לך את האפשרות להוציא את כל הבעיות האלה, ובזה תמציא את התשובות. דווקא עכשיו באה אלייך החוכמה הזאת. אז מה שאת בת 49? אני פגשתי אותה כשהייתי בן 33. אז מה? זה לא חשוב. ויש כאלה שמגלים את החוכמה הזאת הרבה יותר מאוחר. זה לא חשוב. אם זה בא אלייך עכשיו, אל תאשים אף אחד בזה. את מתקיימת בתוך מערכת, ובהתאם למידה שלך ולייעוד שלך במערכת הכללית של נשמת אדם הראשון, את מגלה את זה עכשיו, וזה לא את, מגלים לך את זה. לכן בבקשה, אל תדחי מה שנותנים לך. שאלה, איך להתנהג לאדם, לתלמיד המתחיל עם כל מיני אנשים שמתנהגים ברוע? היא מבינה שכל הרוע בא מהבורא, אבל מה אתה עושה כשאתה רואה אלימות וכפייה על החלש ועל הנתקה, ומה אתה צריך להגן עליו, ואיך אתה יכול מה אתה עושה? כל זה, רב, כל זה ניתן לאדם, עד כמה בשביל שאדם יראה עד כמה הרוע בעולם בכל מקום, וכמה שאתה יכול לאזן את זה בטוב. בדרך כלל זה לא עובד בפעולה ישירה ההפוכה. כלומר, אתם לא תצליחו להתמרד נגד הרוע בצורה פיזית ממשית. אם אתם רוצים לעשות תיקון, אתם צריכים להשתתף בקבוצה שמתעסקת בקשרים ביניהם, וככה מושכת אור עליון, אור מקיף. והאור הזה הוא שייצור את ההתנגדות לכוחות הרשע. אם מקובל הולך ברחוב והולך שנטפלים לאישה, או מציקים לה כל מיני, מה, הוא יגן עליה או שהוא ימשיך ללכת ויגיד שהכל בא מהבורא? קשה להגיד. העניין הוא לא שהוא מפחד או לא מפחד על עצמו, נגיד. העניין הוא שצריך להתעלות לכזאת דרגה שבה אתה מתחיל להבין שכל זה נשלח לך בשביל תיקון. אם יהיה לך כוונה נכונה, תפעל. ורק אם יש לך כוונה נכונה. ואתה תראה שככה אתה באמת תוכל לסדר ולארגן את המצב הזה. איך לארגן את המצב הזה? אם אתה מבין בוודאות שזה בא מהבורא, והוא מראה לך עכשיו על המסך הפנימי שלך באחורית המוח שלך, ואתה צריך להגיב דווקא ככה, איך שזה איך שזה קורה במציאות, לא רק איך זה מתרחש, אלא איך שזה לא רק איך זה מצטייר לך על המסך, אלא איך זה קורה באמת על ידי כוחות העליונים. אז תיגש, תנסה להתערב דווקא מנקודה הזאת, ואתה תראה מה יקרה. אבל אני אומר שוב פעם, זה רק אם אתה כיוונת את עצמך נכון, אם כיוונת את המטרה שלך נכון. והאדם יכול להיות בטוח אם הוא עשה כוונה נכונה, מה זה משנה, תנסה, מקסימום לא תצליח ותקבל חזרה. ומה עם שקר, אם משקרים לי נגיד? איך להתמודד עם שקרים, עדיף לא להתעסק עם זה. תלוי באיזה דרגה זה קורה, אבל עדיף לא לעסוק בזה, לא להתעסק עם זה, אלא להשתדל בדרגה שלך הפנימית לתקן את זה. כי הרי מה העניין? בדיוק כמו עם המקרה הזה, שנגיד מישהו מקבל מכות, או נטפלים לאיזה מישהו איפשהו. הרי אתה צריך להעמיד כנגד לכוח הרע והאגואיסטי הזה כוח טוב אלטרואיסטי. אם יש לך אותו, אתה תצליח. אם אין לך את הכוח הזה, לא תצליח בכלום. מה התוצאה שצריכה להיות של תמונה שכזאת? תוצאה, יש לך הרבה סיפורים כאלה, אתה יודע? כשחייל ניגש למקובל, שם לו חרב על הצוואר ומעיף אותו, מנסה לגרש אותו מאיזה מקום. והמקובל אומר, תגישו לי עוד כוס אחת מהמשקה הזה, אומר למלצר, כן? והחייל עוזב. אז מה, מצד אחד זה כמו אין עוד מלבדו, אתה לא שם לב לאנשים בכלל כאלה? בסדר, אבל אתה מבין איזה דרגה זאת בכלל של התנהגות, של... יש הרבה סיפורים כאלה, וזה לא אגדות. זה פשוט יחסי גומלין נכונים של הכוחות בעולם וההשפעה לכוחות בעולם. הוא יודע מאיפה בא הכוח השלילי הזה. מדובר שם על מקובל מהמאה ה-17, ה-18. מה, הוא רואה את זה כמו סרט? הוא רואה על המסך שלו רב. הוא יודע בבירור למה זה קורה, מאיזה דרגה זה קורה, והוא עובד בהתאם לזה, כי כל זה קורה ומתרחש בשבילו. אקטואליות של החוכמה, שאלה. אפשר להציע את לימוד החוכמה לכולם או לא לכולם? יש כאלה שאומרים שאני אלמד קבלה בשביל להשיג דברים בעולם הזה. אפשר להשתמש בחוכמה הזאת למטרות אגואיסטיות? ועוד שאלה. אני רוצה להבין למה אתה נותן את החוכמה הנסתרת הזאת לכל כך הרבה אנשים שיושבים באינטרנט. רב, א', אני פועל על פי ההוראה שקיבלתי מהמורים שלי. העניין הוא שאני תלמיד של רבש. רב ברוך אשלג. הוא המורה שלי שלמדתי ממנו 12 שנה, הייתי העוזר שלו גם, המזכיר וכן הלאה. ומה שקיבלתי ממנו, ומה שהכי חשוב מאביו בעל הסולם, כל זה כתוב במקורות שלהם, שאני צריך, אם אני מחשיב את עצמי לתלמיד שלהם, להפיץ את החוכמה הזאת בלי כל הגבלה בכל העולם לכולם. אני מנסה לעשות את זה במידת הכוחות שלי. אני חושב שבלי זה, כמו שהם כותבים על זה בצורה ודאית ברורה, שבלי החוכמה הזאת העולם ייכנס למצב ממש לא טוב, ושום דבר טוב לא יהיה. ולכן אנחנו חייבים בכל מחיר להפיץ את החוכמה הזאת. העולם זקוק לה, אחרת העולם מאבד כוחות שליטה. אם לפני כן העולם הזה היה זורם בזרם האגואיסטי הזה במהלך אלפי שנים. אז היום, בלי התוספת של הכוח השני, העולם לא מסוגל לשלוט יותר. כי הוא הפך לאינטגרלי, הוא הפך למעגל סגור, ובמערכת אינטגרלית סגורה צריכים שני כוחות, שלילי וחיובי. ורק בכוח חיובי אפשר להתפתח קדימה. אבל אחרי זה, כשהעולם הופך לעגול, זה כבר אי אפשר. אתם רואים, היום כבר לא ניתן לשלוט בעולם, לכן חוכמת הקבלה אקטואלית מאוד היום, כמו אף חוכמה אחרת. השאלה היא אם אפשר להשתמש באופן אגואיסטי בחוכמה הזאת. תשתדלו, מה זה משנה? הרי ברור שכולנו מתחילים משימוש אגואיסטי. שימוש האגואיסטי של חוכמת הקבלה נקרא לא לשמה. ככה זה נקרא, מזה אנחנו מתחילים, כי אנחנו אגואיסטים. איך עוד אני יכול להשתמש או ללמוד במשהו?
заранее настраивать себя на то, какие у меня будут результаты.
מראש להכין את עצמי, איזה תוצאות תהיינה לי, איך אני יכול להשתמש בזה, ודאי שכל זה הוא רק אגואיסטי. מצאנו ציטוט של בעל הסולם, רק כתוצאה מהפצת חוכמת הקבלה בהמון העולם, אנחנו נשיג תיקון העולם, ורק בהפצה בין כל בני העולם נשיג את המטרה שלשמה נוצרנו, לכן חייבים חוכמת הקבלה בהמונים, לכן צריך לפרסם ספרים ולפתוח בתי ספר בשביל להפיץ חוכמת הקבלה בהמוני העם. זה מפתיחה של בעל הסולם. כן, נכון, זה מה שכותבים. יש לנו את זה בכל השפות. שאלה, למה אין חוכמת הקבלה החדשה, המודרנית? כי צריך ללמוד הרי בזמן שלך, הרי הכל השתנה מזמן. אני לא מבין, מה השתנה? אם האנשים היו מגלים את חוקים של כוח המשיכה של ניוטון לפני 10,000 שנה, נגיד איזה קוף, קינג קונג, היה מגלה את כוח המשיכה. אז הכוח הזה עד היום היה נקרא כוח המשיכה של קינג קונג, והיינו משתמשים בו עד היום. מה היה משתנה? אני לא מבין. איזה חוקים יש חדשים? מה, אתם יוצרים חוקים חדשים כל יום? רק אלה אם כן אתם ממציאים על זה בעצמכם, כמו שאנשים בבית משפט וכאלה. הרי אתם לא יודעים מה החוקים שצריכים להיות בין קשרים בין בני אדם. החוקים האלה נסתרים בינינו, לכן אתם כותבים חוקים חדשים ביניכם. אין הרבה טעם מהחוקים החדשים שאתם ממציאים, כי אתם לא יודעים את מערך הכוחות האמיתי בין הקשרים בין בני אדם. לכן אתם טועים כל הזמן, משלימים אותם כל הזמן, וכן הלאה. זה עבודה לא פוסקת שלכם, בלתי פוסקת, עד שתתיישו מכל זה ותחליפו את הכל בחוכמת הקבלה. אבל כל חוקי הטבע הם לא משתנים באותם גבולות שאנחנו מגלים אותם, ודאי. היה תיאוריה של ניוטון, ואז תיאוריה של איינשטיין, ואז יוברט, וכן הלאה. ואנחנו עוד מתקדמים, אבל בכל זאת, כל אלה חוקי הטבע. הם לא משתנים ומתפתחים כמו שנראה לנו, זה תלוי בהתפתחות שלנו. ואגב, כשאתם תתחילו לגלות מערכת נוספת של קשרים, של טבע, בעזרת חוכמת הקבלה, אז יהיו לכם עוד הרבה נוסחאות חדשות של קשרים, חוקים חדשים ממש. ואז אתם תראו עד כמה זה אקטואלי. אבל כל זה נובע מתוך ההתפתחות שלכם, מתוך הגילוי שלכם, ולא יאללה, בוא נשב ונתחיל להמציא חוקים. בעל הסולם כותב במאמר החירות, כיוון שהטבע קבע שנחיה בתוך חברה, הוא קבע לנו את החוקים. אחרת הטבע יעניש אותנו, לא משנה אם אנחנו מבינים או לא. והחוק הטבעי ביותר של הטבע הוא חוק של הקשרים של בני האנוש. ואי אפשר להתחשב במידת ההבנה שלנו של החוק. אנחנו צריכים להבין שאהבת הזולת זה טוב ואהבה עצמית זה רע. למה זה נסתר מאיתנו? למה כל החוקים בדרגת הדומם צומח חי גלויים? לא ממש גלויים, אבל אנחנו מגלים אותם לאחרונה. וחוקי החברה אנחנו לא גילינו עד עכשיו. חוק של קינג קונג גלוי וחוק של חברה אנושית לא גלוי. אנחנו באמת לא יודעים, קפיטליזם, סוציאליזם, לא ענו לנו. אתם לא תצליחו לגלות את החוקים האלה, כי החוקים האלה מתגלים רק במידת ההתפתחות שלכם. ואם אני לא מפותח, אז אני לא אגלה. כמו ילד. ספר לו על חוק המשיכה, הוא הרי לא יבין על מה אתה מדבר. ולא רק ילד, אני זוכר שכשאני הסברתי בערך שעתיים איך עובד הטרנספורמטור, מה יש שם, אינדוקציה מהסליל, סליל וזה, מה יש שם. אני סיימתי קורס טכני וגם אני בקושי מבין. אבל בשבילי זה מובן, שדה אחד, שדה שני, הם מתחלפים ביניהם, בקשר ביניהם, מה יש פה? אבל אני זוכר שאני הסברתי את זה לקבוצת אנשים בערך במהלך שעתיים, ולא הצלחתי. לא הצלחתי לעשות כלום. לא שאני כבר מדריך כל כך כושל. לא, אני דווקא יכול להבין. לא כי אתה מורה רע, אלא כי זה קשה. לא, אבל יש בני אדם שחיים בזה וזה קל להם, ויש אנשים שנגיד בשבילך יותר פשוט היחסים בין אנושיים. בשבילי זה תמיד זה היה סגור דווקא. מישהו סובל ממישהו שהוא אמר לזה משהו והוא ברוגז והוא צוחק. בשבילי זה היה סגור, אני לא הייתי תופס את זה בכלל. עד שהתחלתי ללמוד חוכמת הקבלה ובה התחלתי לגלות את היחס שלי, יחסים שלי עם הבורא, ואז לאט לאט התחלתי להתחיל להרגיש מה שיש יחסים בין בני אדם וללללה. כל זה הגיע ממש דרך העולם העליון. מה, יש חוקים ברורים של יחסים בין בני האנוש כמו חוקים בפיזיקה? לחלוטין, הם מוחלטים, הם פשוט נסתרים מאיתנו. אתה יכול לספר לנו? מה? דוגמה של איזה חוק. אנחנו נשלים. מה זאת אומרת? חוקים של קשר מלא, של קשר מוחלט. קשרים, חוקים של התקשרויות. שוב פעם רציתי להביא דוגמה פיזית. כמו במערכת, כל מערכת. פיזית, מכנית, אלקטרונית, לא משנה איזה. יש התקשרויות בין אלמנטים בשביל לשמר איזה מוד עבודה מסוים. המקצוע הראשון שלי, ביו-קיברנטיקה. אז יש שם הרי נוסחאות מדויקות של שימור המערכת באיזון וכל מיני כאלה. תעביר את הנושאים האלה לחברה, קיברנטיקה זה חברה, מערכתיות כלומר, אז תעביר את זה לכל מערכת אחרת, תראה, תן לנו מטרה, חוק אחד, ואנחנו נלך להשלים, תן לנו חוק אחד. פשוט מאוד, כמה מאמרים ראשונים של הרבש, אתה צריך להיות למעלה מאחרים, להיות שווה לאחרים, למטה מאחרים, לדאוג לזה שיהיה איזה מחנה משותף אחד כזה. הנה, זה החוק. רק אל תגיד בו בזמן. אתה לפעמים אומר שבו בזמן אתה צריך להיות גבוה מאחרים, נמוך מאחרים, שווה להם. לא, לא צריך. סתם, חוקי התקשרויות של בני אדם בקבוצה, בעשירייה. אין מעבר לזה. זה החוק המרכזי של הטבע, שמתוכו אתה יכול להוציא כבר את כל שאר החוקים, כולל חוק המשיכה של קינג קונג, ולא משנה של מי. מוזר שאנשים התחילו לגלות דווקא בהתחלה את הפיזי. בגלל האגו, ודאי, בגלל האגו, חבר. כי האגו דוחה אותך מזה ומושך אותך לזה. מידיעה של כוחות הטבע אתה יכול לשלוט, וידיעה של כוחות החברה האנושית, מה הם אומרים לי? שאני צריך להיות שווה לכולם, שאני צריך לדאוג לכולם? אנשים מתעניינים בכל מיני גופים פיזיולוגיים, אסטרונומיים, אלפי שנים כבר, וכוחות וחוקים ל... אדם מנסה לחקור כל דבר, עבר, עתיד, חלל, כל דבר, רק לא המערכת של הקשרים בין בני אדם. כי המערכת האנושית היא הרי המערכת העליונה ביותר שבטבע. אם אתה מאזן אותה, אם אתה מסדר אותה, אתה בתוך המערכת הזאת מתחיל להרגיש את הדרגה הבאה של קיום בכלל. טבע דומם, צומח, חי, ברור לנו. טבע האדם, אם אתה מביא את החברה לאיזון, בתוך החברה אתה מתחיל לראות את האפשרות לעלייה למימד חדש הבא. אם אני מבין נכון, המקובלים לא אומרים לנו להיות בקשר עם 8 מיליארדי אנשים. מספיק כמו הולוגרמה, לעשות את זה בין 10-20 איש, ואז זה יכול להיות מספיק בשביל שיקרה תיקון. עדיף שזה יהיה בעשירייה, פחות מעשירייה אפשר אבל קשה, אבל מעבר לעשירייה זה בלתי אפשרי, תשומת הלב נעלמת. עדיף עשירייה, ככה אנחנו ברואים. 10 בשבילנו זה המקסימום וגם המינימום, כמו במתמטיקה. אז אני לא מבין, למה יש בעולם כל כך הרבה מיליארדים של אנשים? מספיק שיהיו 10 אנשים. כל עשירייה היא כמו תא בגוף שלנו, אתה מבין? אז אם בעולם יש 7 מיליארדי אנשים, מי שאומר 8, בסדר, 8.
Что такое 8 миллиардов?
Мы за 8 миллиардов людей.
Это, ну, надо принимать ещё внимание, сколько не существует.
Заход לקחת בחשבון כמה אנשים לא קיימים, כי מדובר על נשמות. לא כולן נמצאות מולנו
в таком материальном воплощении.
בהתלבשות חומרית כזאת. אבל זה לא הרבה, זה הרי גוף אחד. וכמה תאים יש בגוף שלנו? מאות מיליארדים. וכמה כוכבים יש בשמיים? אומרים שבגלקסיה שלנו יש 300 מיליון או 300 מיליארד? אני לא זוכר. כוכבים, כן? זוכר? הלחיים הגרוזיני הזה.
Главное, чтобы не отрывался от коллектива.
Шумер, кама есть кохавим ба башамаим, айкар ло להתנתק מהחברה.
Очень.
Есть лано הרבה שאלות.
В режиме блица. Люди большинство времени мечтают о будущем.
אנשים חולמים על העתיד או שהם נזכרים בעבר. האם צריך ללמוד לחיות כאן ועכשיו? אך ורק כאן ועכשיו. העתיד אנחנו יוצרים והעבר כבר לא נותן לנו כלום. מה שחווינו יש בהווה. רק בהווה, כל רגע ורגע, באמת, לבנות את עצמך בתוך הקבוצה כלפי הבורא. לחפש את הבורא בתוך הקבוצה. אם אנחנו לא אחראים על הכל, מה הסיבה ותוצאה? מה זאת אומרת לא אחראים על הכל? אנחנו אחראים על העתיד שלנו, על העתיד המערכת כולה. בשביל זה ניתנה לנו המערכת, בשביל להביא אותה למצב איזון, של חיבור של כולם. זו היציאה לממד הבא, את זה אנחנו צריכים לעשות לבד. יש כוחות שעוזרים לנו, אבל זה רק במידת הדרישה שלנו שיעזרו.
Не все становятся каббалистами.
לא כולם הופכים למקובלים. מה קבלה יכולה לעזור לאדם רגיל בחייו? או שאדם הופך למקובל, או שאדם הולך אחרי המקובל. אין דרך אחרת. כי הידע הזה, כמו שבעולם שלנו, אנחנו משתמשים בידע של הסמארטפונים ומייקרוויבס, אנחנו הרי משתמשים בהישגים של המדע. אז גם פה אנחנו צריכים להשתמש. האנושות תצטרך בכל מקרה להשתמש בחוכמת הקבלה בחיי היום-יום. שאלה, האם צריך להביע אישה אהבה לאישה אם היא מרגיזה אותי בכוונה? תעשה דווקא, אם היא צועקת עליך, תנשק אותה. אני מסכים עם השיטה הזאת, אבל מאיפה אני אקח את הזמן בשביל לעבור על כל החומר? אתה לא צריך את כל החומר, יש לך כמה מאמרים, איך אתה צריך להתייחס לחברים בקבוצה, ומתוך זה אתה תתחיל לקבל הרגשה פנימית, והיא זאת שתביא אותך, ההרגשות הפנימיות האלה יביאו אותך לגילוי של המערכת העליונה. לא צריך לקרוא הרבה בכלל.
תרס אל זלוון.
למה להשפיע על הכוח העליון? מה, הוא לא שולט בצורה מושלמת? מה זאת אומרת? מהי השליטה המושלמת? מה, בורא מושלם? אני מסתכל על העולם שלנו, לא יודע, אני לא הייתי עושה ככה. יש צורה יותר גרועה לשליטה? איך אני יכולה לדעת אם הבורא נהנה? זה לא תלוי בי. אני צריך שכל הסובבים אותי ייהנו, כל העולם ייהנה. ואז באופן טבעי זה יעבור לבורא. שאלה, מה לעשות אם יש רצון, אבל כולם והכל מתנגד להתנגדות שלי? תתקדמי, וככה זה יעבור עליהם, הרי אתה קשור אליהם. אולי היכולים שלך לקראת השנה החדשה? חבר'ה, השנה החדשה הזאת זה לא ראש השנה היהודי, כמו שקוראים לזה, לא. זה שנה, זה יום הולדת של האדם הראשון שנולד בעולם העליון. הוא חדר לעולם העליון, הבין, גילה, והעביר לנו. זה מה שאנחנו חוגגים. אז בואו היום, כולנו יחד, נחגוג את זה. נשתה. יש סיבה. נשתה לחיי העתיד הנאור, הקבלי שלנו, בשביל שהאור ייכנס לעולם שלנו, ייתן לנו כיוון נכון, שנהיה כולנו ביחד, וגם נשתה לייחוד העולם. בהצלחה לכולם. חיבוקים, נשיקות.